אבל הגיעו כמה נצמן מוצבת...
כן, סיפור לי, איזה יופי, איזה כיף. זה הכל מתחבר. שלמדתם בהלכה על הפרשת חלה. שווה. טוב, אז אני עוברת מהפרשת חלה להדלקת הנר. ובהתנסה האדם בקיום אמונת חכמים מלב נכון, דיברנו בעריכות רבה מה זה שימוש תלמידי חכמים, מה זה אמונת חכמים, למה זה כל כך חשוב שיהיה גם שימוש תלמידי חכמים ולא רק לימוד מתלמידי חכמים ושיעור מתלמידי חכמים. תבוא מסעת הנפש לשום מטרת החיים את הקדושה והאצילות שבהם, לא בתור חוק וכפייה, כי אם באור פנים ושמחה, כטבע עצמיות החיים להיות מלאים אורה וצהלה, שיתגלו ביום הקדושה והמנוחה בשקט חיי המשפחה ושמחתה התמימה, באור שבת קודש, בבואו להניח כל לב מכל עצב ורוגז. טוב, אני שוב עוצרת באמצע המשפט. כשאדם פוגש בתורה, בסדר, בוא נדבר על האישה, בסדר? כשהאישה פוגשת בתורה דרך החיים של הכהן, אז יכולות להיות שתי אפשרויות של המפגש עם התורה. וזה לא שייך רק לאישה, אחר כך אנחנו נגיע בחזרה לאישה. יכול להיות אדם שחי את התורה בתור חוק וכפייה, אין מה לעשות, ריבונו של עולם הטיל עלינו את הרשימה ארוכה 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 הזאת של מעשים, את המעשה הזה צריך לעשות, את המעשה הזה אסור לעשות, המעשה הזה הוא כך והמעשה הזה הוא כך, לזה יש פרטים כאלה, לזה יש פרטים כאלה. יש אנשים שחווים את כל המרחב של התורה בצורה מאוד מאוד מצומצמת, מאוד קטנה, מאוד הכרחית וכפייתית, לא מחוברת אל הלב. אין לנו ברירה, מה אנחנו הולכים לעשות? קיבלנו על עצמנו איזו רשימה ארוכה, ואין לנו ברירה אלא לממש את הרשימה. אומר הרב, האישה לוקחת את התורה שהיא חוותה אותה בבית של הכהן, ודרך מצוות הדלקת נר שבת נותנת לתורה משמעות טובה, נעימה, שמחה. תסתכלו כמה פעמים המילה שמחה, צהלה, אורה, מופיעות בתוך המעט משפטים שקראתי. איך זה קשור להדלקת נר שבת? איך זה קשור בכלל ליום השבת? אז קודם כל, באמת, במשך השבוע, וכבר אמרנו את זה הרבה פעמים, האדם במרוץ, יש לו הרבה מטלות, יש לו הרבה משימות, הרבה פעמים אין לו זמן להתיישב רגע ולשאול את עצמו לשם הריצה המטורפת שהוא שקוע בה. וכשמגיע יום השבת, אז יש לנו מקום ליצור אווירה אחרת. יום שבת זה יום של מנוחה. אוי, יש לי איזה פסקה על זה. נועה, נתתי לך גם פסקה קצרה לחלק על זה? זה אצל הבנות? זה אצלי? טוב. זה פשוט על מנוחה וקדושה. תביאו לי אחד רק. סליחה על העצירה. אז מה יש ביום השבת? יום השבת עוצר את החיים, נכון? מדליקים נרות, את באמצע המרוץ, בתחילת המרוץ, כמעט בסוף המרוץ, זה לא משנה. מדליקים נרות ומתיישבים רגע על הספה, וכל הריצה המטורפת הזאת נעלמת, כי הגיע יום חדש. ומה אמא אומרת בבית שלה כשהיא מדליקה נרות? אז מה זה הדלקת נרות? אז קודם כל, באמת, פעם לא היה חשמל, לא היו פלורסנטים, וכשהשמש שקעה, ירדה החשיכה. וכשיורדת החשיכה, דיברנו הרבה פעמים על זה, שקשה לראות בצורה בהירה את הדברים. קשה לראות בצורה ברורה, נכון, הרמח"ל במסילת ישרים אומר, שאו שאתה רואה בחושך משהו לא בצורה הנכונה שלו, או שבכלל אתה מדמיין שזה משהו אחר. מה עושים נרות שבת? נרות שבת יוצרים אור בבית. האור הזה יש לו תפקיד. יש לו תפקיד לחבר את בני הבית, שנראה אחד את השני, נכון? בכל השבוע, הוא אוכל ארוחת ערב בשעה 6:30, והוא אוכל בשעה 7:30, והוא אוכל ב8, ויש כאלה שאפילו אוכלים ב10, לא כל כך מצליחים כולם להתקבץ, שוב כי אנחנו במרוץ. מה קורה בשבת? קודם כל, אמא מדליקה נרות. כשאמא מדליקה נרות, היא מבקשת מכולם, בואו נראה אחד את השני. לראות אחד את השני זה לא ראייה פיזית, ובזה זה מסתיים. לראות אחד את השני זה להגיד, היום יש לנו זמן אחד לשני. אנחנו יושבים מסביב לשולחן, אנחנו מדברים, אנחנו מקשיבים. כשאני מסתכלת בפנים שלך, אני רוצה לשמוע מה את אומרת, מה היה לך השבוע, איך חווית אותו. אני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד, מחשבות שהיו לך על הפרשה. אני רוצה לשמוע דברים אחרים של רוח, שכל אחד מבני הבית יש לו לומר. יש משהו ביום השבת שהוא אחר. האחר הזה זה קודם כל האור של הנרות. האור הוא מחבר בינינו. הוא יוצר בינינו שלום. הוא יוצר אווירה של שמחה, של נעימות. שבאמת יש פניות בלב שלכל אחד יהיה מקום. זה האור של נרות שבת. והאור של נרות שבת זה גם אור שמשמח. זה אור שרוצה לומר קודם כל שהיום הזה הוא מלא שמחה. תכף נברר מה זה מנוחה וקדושה שהרב מדבר עליהם פה דרך פסקה בעולת ראייה, אבל רגע. זה אור של שמחה, זה אור של מבט, זה אור של חיבור, זה אור של שלום, וזה אור שגם מחבר אותנו אל התורה. ודרך שבת שהוא יום מיוחד, האמא, זה התפקיד של האמא, להעביר לבני הבית שהתורה זה דבר משמח, שהתורה זה דבר נעים, שהתורה זה דבר טוב. התורה זה לא רשימה שנכפתה עליי בכפייה, ומה אני יכולה לעשות? מה אני יכולה לעשות? איך זה נכפה? התורה זה אור, התורה זה שמחה, התורה זה נעימות, התורה זה זרימה של חיים וטבעיות של חיים, ולא איזו רשימה שנכפתה עליי מלמעלה. ואומר הרב, זה דווקא תפקיד של אמא. דיברנו על זה גם אתמול, שלאמא יש כישרון, בגלל שהרגש אצלה הוא מאוד דומיננטי, להעביר את התורה דרך החיים. והחיים שאנחנו חולמים עליהם ומצפים להם ורוצים בהם, זה חיים של שמחה, זה חיים של נעימות, זה חיים של דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. זה התורה. וזה אחריות של אמא. אז מה הרב אומר בפסקה מעולת ראייה על המילים מנוחה וקדושה? אתם רואות שהרב כתב פה בפסקה שלנו שהתגלו ביום הקדושה והמנוחה. מה הרב אומר? מנוחה וקדושה סמוכות הן זו לזו. יום השבת שכתובה בו מנוחה, גם קדושה אמורה בו. למה? מה משמעות החיבור בין מנוחה וקדושה? עניין הקדושה הוא באדם שהוא מתעלה כל כך עד שאינו צריך לשום עמל להתגבר על יצרו. כי אם ממילא על ידי ריבוי ההרגל במעשים טובים ובלימוד, הוא הולך בדרך טובה ורצויה, ודרך השם הטובה קבועה היא בליבו יותר מכל חמדה חושית. אז קדושה זה מדרגה שאדם מגיע אליה אחרי שהוא עמל. ועבד ונלחם והיה בקרבות על האמת, מתוך המלחמה שלו, מתוך העמל שלו, מתוך העבודה הקשה שלו, הוא מגיע למדרגה של קדושה. ואז אומר הרב, ממילא איננו משועבד כבר לרכוש לו ציורים נפשיים חדשים על ידי עבודת ריבוי עמל, שהיא כעול נחשבת ולחשבת למי שאינו עולמתו כראוי, כי אם מאליו הוא הולך וחושב דרכי האמת, והעולה הלבבו יהיה הכל לדרך הטוב והישר. מאליו זה כבר זורם, האמת זורמת בתוכו, התורה זורמת בתוכו, הישרות זורמת בתוכו, הוא כבר לא צריך לעמול. מה? תמיד יש עבודה. גם בתוך הטוב יש עליית מדרגות. אבל יש משהו במדרגת הקדושה שהוא צריך פחות עמל. הוא עבד מאוד 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 קשה. דרך מדרגת הקדושה זה... לא את מי נמצא במדרגת הקדושה. אבל דרך מדרגת הקדושה אנחנו רוצים להבין על שבת. זה אנחנו לא עובדות פה על עצמנו. זה אנחנו רחוקות. אבל יש משהו בשבת ששייך לקדושה ומנוחה. אבל אי אפשר לבוא למידה זו, כי אם כשכבר השלים את חוק העמל במלואו וטרח הרבה בערב שבת, שרק אז יש לו מה יאכל בשבת. ואפשר שאדם יהיה בבת אחת מחובר אל המנוחה וגם רחוק ממנה, שלעניין קניית מעלות יותר עמות יהיה צריך עדיין עמל ועבודה, כן, זו השאלה שלך. ולעניין מה שעומד בו כבר בא למידת מנוחה וקדושה. אני רוצה לחבר את זה לשבת, בסדר? בעצם הרב אומר שאם נעבוד קשה בימות החול, הנוכל להגיע במידה מסוימת למנוחה וקדושה. זה לא מידת הקדושה, כן, שאדם כבר גמר את העבודה שלו. יש משהו בשבת של נחת, יש משהו בשבת של מעין עולם הבא, יש משהו בשבת שאתה נכנס אל תוך היום הזה ויש נעימות, וזה אחריות של אמא, זה עבודה של אמא, לחבר את הבית דרך היום הזה אל הנעימות של התורה, אל הנחת של התורה, אל הזרימה של התורה, אל הטבעיות של התורה. זה כוח נשי, זה כוח של אמא, וזה מופיע דרך הדלקת נר שבת. אז הרב אומר שהאור של שבת קודש בבואו להניח כל לב מכל עצב ורוגז ולרומם את הרעיון לחיי עונג, שיסוד מוצאו ועטרת תפארתו היא ההתאמה אל הקדושה והצילות הנפש. אנחנו רוצים להיות ביום השבת במדרגה של מנוחה וקדושה, ברוממות הרוח של מטרות נישאות ונעלות, שכל עונג וכל נועם מתקדש עמם ומתעלה. זה יהיה פרי לימוד הכהן והשפעתו בחיי הבית, עד אשר יוצא אל הפועל בליל התקדש שבת קודש בהדלקת הנר לאורה ושמחה ושלום בית. זה שאמא זוכה להיות זאת שמדליקה את נרות השבת, שנרות השבת מוסיפים בבית אהבה וחיבור ונעימות ושמחה, זה ביטוי גם לאיך שאמא בכלל צריכה להופיע בבית. אמא בבית זה קודם כל אהבה. אמא בבית זה קודם כל יכולת התבוננות על כל אחד מבני הבית, והקשבה והכלה ונתינת מקום וכל מה שדיברנו, כן, זה האור של נרות שבת. אמא תמיד כשהיא מסתכלת על הילד שלה, תמיד היא מסתכלת בפנים שלו ורואה אותו ומתבננת עליו ומקשיבה לו ומכילה אותו. זה קודם כל, כן, נר שבת זה משל בכלל אינות. היא יוצרת את האור בבית, היא יוצרת את השלום בבית, היא יוצרת את החיבור בבית, היא נותנת מקום לכל אחד. כל אחד יש לו את זה, יש לו דעה כזאת ויש לו דעה כזאת, יש לו מבט כזה ויש לו מבט כזה. הוא באופי שלו כזה והוא באופי שלו הפוך, זה לא משנה. מי מקבצת את כולם? זה הכוח של אמא. כן. הייתי בניחום אבלים. אני אספר לכם. יש בוגרת משנה שעברה שאמא שלה באופן פתאומי נפטרה בליל שבת, מיטת נשיקה. בעלה התעורר בבוקר והיא לא קמה. ו... ומה? והוא, הם גרים בירושלים, והוא רב של היישוב לבנה. זה רב בדרום הר חברון, שזה יישוב של חילונים ומסורתיים. אז הם לא גרים ביישוב, אבל כל שבת הם שם, כמעט כל שבת. והרבה ילדים שלהם כבר נשואים, הדסה היא הבת החמישית, אני חושבת. אולי לא החמישית, אבל יש שם הרבה בנות נשואות. ויש לה אחות קטנה בכיתה ו', והם היו בשבת רק, אמא שלה ואבא שלה היו בשבת בלבנה. ואחותה הקטנה, כדי שלא יהיה משעמם, היא באה עם איזה שתי בנות דודות, והם ישנו בקרוון אחד, והאחות הקטנה ישנה בקרוון אחר. והוא התעורר בבוקר, והוא ראה שאשתו נפטרה. אז אחד הוא לא, א', זה שבת, ב', הוא לא בבית שלו, וצור בבית השני שלו, והבת שלו הקטנה איתו. אז אני לא יודעת להסביר בדיוק איזה ניסיון קשה זה היה בשבת, אבל אתמול הייתי בניחום אבלים, אז באמת, אמא של הדסה, קודם כל היא הייתה הבת של משפחה של תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים, ואמא שלה בעצמה הייתה אישה של תורה ושל חסד, כלומר הסבתא שהיא עדיין חיה, שזכיתי לפגוש אותה כשהייתי נערה ולהכיר אותה, באמת היא חברה טובה של ברמסון, כן. משפחות כאלה של חסד מטורף ותורה מאוד מאוד מאוד, אני זוכרת שפעם פגשתי אותה, אז היא סיפרה לי, הסבתא סיפרה לי שכשהיא הייתה ילדה, הם היו איזה 10 או 11 ילדים, היה להם חדר אחד, בלילה פשוט פרסו בחדר הזה מלא 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 מלא, כל הרצפה הייתה מלא מזרונים, ככה הם היו ישנים, ואבא ואמא מאחורי איזה וילון, זהו, ככה זה היה בבית שלהם, זה הסבתא, ואתמול הדסה סיפרה על אמא שלה שהיא הייתה אמא מאוד 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 אמאית, שהיא הייתה כל בוקר קמה ב-4 בבוקר, מכינה להם ארוחת צהריים חמה, שכל מי שחוזר הביתה יהיה לו ארוחת צהריים חמה, והיא עבדה בתור מתכנתת מחשבים ברחוב קינג ג'ורג', מי שיודעת איפה זה, הם גרים בקריית משה, כל בוקר הייתה קמה, מכינה להם את הארוחת בוקר, הולכת ברגל לעבודה ברחוב קינג ג'ורג', זה היה הכושר שלה, אמרה, אישה חרוצה, חרוצה, והייתה מסודר, נקי תמיד, אוכל טרי תמיד, תמיד, תמיד. ותמיד שהיא הייתה חוזרת, הם הילדים מבחינתם, היא הייתה מתכנתת מחשבים, מבחינתם הם אמרו, היא לא יודעת בכלל, היא לא יודעת איך נכנסים למחשב, מבחינתם בבית, שום דבר היא לא הייתה עושה במחשב, תמיד ילדים היו עושים לה. ואז וגם הם אף פעם לא הרגישו את העבודה, כאילו מבחינתם היא הייתה אימא, הולכת לעבודה, חוזרת, והוא לא יודעים כלום על העבודה, שום דבר לא מה היא עושה לה. ואז בשבעה הגיעו אנשים מהחברה הזאת שהיא עבדה בה, ואנשים סיפרו שהיא, קודם כל שהיא הייתה הכי מוכשרת שם, הייתה עושה את הפרויקטים הכי רציניים, אף פעם לא ידעו ילדים שום דבר. וגם שהיא הייתה מאוד מאוד מלווה אנשים, מקשיבה לאנשים, עוזרת לאנשים, וכל מיני בעיות ומורכבויות שהיו שם ב... סתם, אנשים מעם ישראל, סתם אנשים, לא איזה מישהו מיוחד ספציפי. והיא אמרה, אז בכלל לא ידענו, כל זה לא ידענו. נו, מבחינתנו היא הייתה אימא, זהו, זה מה שהיא הייתה. ואימא עם כל, 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 כל מה שזה אומר, ממש השקעה מאוד מאוד גדולה, ושהרבה פעמים שאלו אותה, את יכולה לבשל ביום ראשון, זהו, כאילו לראשון שני שלישי, מה קרה? לא, אני רוצה שלילדים שלי יהיה אוכל טרי כל יום. עכשיו, אני בעיניי, האוכל הטרי הזה, זה לא הצד הפיזי של החיים. זה היא אומרת לילדים שלה, אני רוצה שתדעו כמה אני אוהבת אתכם, כמה אתם יקרים לי. אז אני רוצה שיהיה לכם אוכל טרי כל יום, זה לא משהו קטן בעיניי, זה משהו ענק בעיניי. אז אפשר להגיד, מתכנתת מחשבים, קריירה, אז היא אומרת, לא, הרגשנו את זה בחיים. תמיד הרגשנו, היא הלכה, היא חזרה, נגמר. זה באיזושהי מגירה, נמצא העבודה וכלום. ורק בגלל שהגיעו אנשים לספר, אז פתאום הם הבינו שהיא גם עשתה הרבה חסדים בעבודה, והיא הייתה מאוד משמעותית בעבודה. ובבית לא הרגישו כלום. זה פלא, זה מדהים. אז זה נכון שהיום העולם, כן, זה סיפורים טריים מאתמול. אז נכון שהעולם מנסה ליצור מציאות שבעצם אישה, יש שם המון שיטות, אני לא כך רוצה לדבר על זה, אבל אני נגד שיטות בחינוך ילדים, בסדר? לא נקרא להם בשם, למרות שיש להם שמות, אבל לפי דעתי רוב השיטות זה שפשוט להורים יהיה נוח ונעים. ואז עוטפים את זה בכל מיני עטיפות, מסבירים כל מיני הסברים, אפשר גם ללמד על זה כל מיני מקורות של קודש, ואז אמא יכולה בעצם ללדת ילד, ולתת לו לגדול בעצמו, לקרוא לזה עצמאות, הילד עצמאי, הילד... היא בוחר בעצמו, הילד כל מיני... והיא יכולה, היא יכולה לנסוע לאן שבא לה, לעבוד איפה שבא לה, לעשות מה שבא לה, סבבה. רק דבר אחד היא שוכחת, שהיא נהייתה אימא. ושזה התפקיד המרכזי שלה, ושמה שריבונו של עולם הכי רוצה ממנה, אז קודם כל שתטפל בילדים שלה. אחר כך שתלך לעשות, זה גם נשים צדיקות עושות את זה. אמרתי, לא חלילה רק. אז בסדר, העולם מנסה. דיברתי על זה שאנחנו מפונקים, ומה פתאום שעכשיו את יולדת ילד, לא תוכלי תמיד לנסוע לחתונות, לא תוכלי תמיד ללכת לכל שיעור שאת רוצה, לא תוכלי לעבוד בכל עבודה שאת רוצה, את לא יכולה לעשות מה שבא לך. זה אימא, זה אימא, מי שלא רוצה שלא תהיה אימא. אבל זה לא יכולה להיות אימא ללדת ילדים, הרבה פעמים גם נשים כאלה יולדות המון ילדים, כי זה לא כך בעיה לגדל אותם. בסוף הם מסתדרים בעצמם. זה... קיצר, ללדת הרבה ילדים זה לא חוכמה, בכלל. קצת כואב, יאללה, עובר. אבל לגדל אותם, ולתת להם זמן, ולתת להם מקום, ולבשל להם אוכל, וכן, ולחבס להם, ולסדר להם, כן, כן, כל דברים האלה. בעיניי, אין דבר יותר חשוב מזה, לא משנה מה שתספרי לי על נשים שהן עושות בחוץ, בעיניי, אין. מה שאת עושה בחוץ זה יפה, זה מקסים. עם ישראל צריך גם, נכון? לא אמרתי שכולם ישבו בבית. רוב הנשים יוצאות החוצה, אבל אם ילד לא מרגיש שהוא הדבר הראשון בחיים של אמא שלו, ואין אחד לפניו, אין שום דבר לפניו, סימני שאלה גדולים יש לי על זה. נכון? זה מלחמה. זה מלחמה, אני אומרת, גם בתוכנו יש תפיסות כאלה, יש שיטות כאלה. שבאמת האמא יכולה א' ללדת מיליון ילדים, שזה מרגישה שזה אידיאל מאוד גדול, ובאמת הם גדלים בעצמם. אני רואה ילדים הולכים, אני לא יכולה להבין את זה, אני רואה ילדים יוצאים לבד לגן שעשועים, נוסעים לבד על אופניים, לא יודעת איפה, האמא היו שלהם בכלל לא יודעות. שילד קטן נוסע בחנייה על אופניים כאלה קטנים, רואים אותו, לא רואים אותו, בא רכב, לא בא רכב, בסדר. בשביל מה ילדת אותו? בשביל להישאר בבית, לא יודעת מה לעשות, לקרצף את הבית ושהוא יגדל בחוץ. יש לך ילדים קטנים, תלכי איתם להגיד להם. תשגיחי עליהם, תסתכלי מה הם עושים. לא יודע. זה בסדר, זה קשה להיות אימא, אף אחד לא אמר שזה לא קשה. אבל זה הדבר הכי מופלא, הכי מדהים, הכי... אני לא מרגישה מתנה יותר גדולה מזה שאלוקים נותן לנו. שאני יכולה להיות אימא ולגדל ולפנק ולתת ולאהוב ולהעניק. מה יותר דבר כזה? גם הנקה, את יודעת, הנקה זה אלוקים אמר, את צריכה להעניק את התינוק שלך, זה התזונה שלו, ויש אנשים ש... אני לא מדברת, לפעמים אישה לא מצליחה, סבבה. אבל יש כאלה שלא מנסות בכלל, מה, יש לי כוח עכשיו כל פעם להעניק אותו מתי שהוא רוצה, דוחפים לבקבוק, שמים אותו בעגלה, דוחפים לבקבוק, דוחפים משהו מתחת שהבקבוק לא ייפול, והיא יכולה ללכת. מה, את לא מבינה איזה כיף זה שמישהו נותן לך להחזיק את התינוק הזה קרוב אלייך, ועכשיו 20 דקות את לא תעזבי אותו ותתני לו את כל החמימות וכל המתיקות וכל האהבה. אל תדאגי, בגיל 15 הוא כבר יברח, אל תדאגי. שאלי אותו איפה אתה, הוא בכלל לא יענה לך, הפלאפון שלו יהיה סגור, תדאגי. הוא לא תמיד ינק ממך, אין מה לדאוג. נכון, זה קשה, אבל זה מופלא, זה מדהים, זה מתוק, זה... מה יותר יפה מזה? אלוקי אומר לך, את מקור החיים שלו, את המזינה שלו. אז אפשר היום לתת מטרנה. בסדר, גם לפעמים אין ברירה, אני אומרת שוב. ברוך השם, יש היום הרבה מודעות לזה שאפשר לשאוב את החלב ולהקפיא את החלב. שפעם זה בכלל לא היה. אז הרבה נשים גם הן שואבות חלב כי הן לא יכולות להעניק, בסדר. אבל בגדול, איזה זכות מדהימה הזאת. איזה דבר, מה יותר יפה מזה בעולם? זה באמת מה יותר יפה. נכון, אז לא לכל מקום תלכי, ולא כל דבר תעשי, ולא... כל החלומות האישיים שלך התגשמו, נכון, אבל יש חלום יותר גדול מזה.
כל הנשים, יש להם בעולם,
זה הייעוד שלהם בעולם. קודם להיות אימהות, אחר כך תעשי מה שאת רוצה, הכל תעשי. יכול להיות שאת יכולה להיות ראש ממשלה, אני לא כך יודעת איך, אבל בסדר. קודם כל.
איך
העולם להם,
כאילו,
לא אמרתי שתהיו בבית.
לא חושבת להיות בקטע הבית. בקטע שכאילו, שזה באמת
המשימה,
משימה חיים.
זה משימה. מי עשה את זה אם לא את? מי? מי עשה את זה? תראו, פעם חיו בחמולות, בעיניי זה מדהים. פעם הייתה סבתא, וסבתא קצת יותר צעירה, ואימא, ונכדה, ונינה, וכולם חיו ביחד. והסבתות זה הדבר הכי מבורך בעולם. סבתות הזקנות, הזקנות באמת. מה יש לך? באמת. לא יודעת, בעיניי זה ניסיון חיים. אני יכולה לשמוע סבתות זקנות, וזה מרתק אותי, הניסיון חיים שלהם, החוכמת חיים שלהם, ההבנה באמת. עכשיו, על אלה זה היום. פעם כולם גדלו ביחד, שזה מדהים.
זה
נכון, הנה, בבית שען, זה ככה. מה, זה מדהים. אז אמא הולכת, היא יודעת שהיא משאירה את הילד שלה עם סבתא, חבל על הזמן. זה אמא שלה, או החמות שלה. אבל היום זה לא ככה, אז מי יגדל לנו את הילדים? עכשיו, אני לא אומרת, לא אמרתי שאמא נמצאת בבית מהבוקר עד הלילה, כמו אמא של זהבה, שזה משהו. באמת אין הרבה, זה יעלום, זה אין דברים כאלה. אבל רוב הנשים לא מסוגלות לזה, ובאמת גם עם ישראל צריך הרבה עזרה. אבל אם מישהי מתבלבלת, כמו שרננה אמרה, את שיא חמודה בעבודה, את חוזרת הביתה בארבע אחר הצהריים, את תשושה מהעייפות, הרי שם לא התנהגת כאילו שאת עייפה, את לא צעקת על אף אחד שעובד איתך בצוות או לא יודעת מה. את חוזרת הביתה, מתחילה לצרוח על הילדים, לא, את חס ושלום. נו, אז התבלבלנו לגמרי. עכשיו, אני לא אומרת במה לעבוד. אני אומרת שבסוף, אם אישה לא מבינה שהכי מתוקה, הכי חמודה, הכי סובלנית, והכי טובה היא צריכה להיות בבית, כי בבית אף אחד לא מסתכל, מבינה, אף אחד לא בוחן אותה. אז זה הפוך על הפוך. אז היא נורא נחמדה בעבודה, ומעלים אותה בדרגה, ונורא מרוצים אותה, אבל הלב של הלב זה הבית. ואין מישהו אחר בעולם שיעשה את זה, אין. אם אמא לא נותנת מקום לילד שלה, אין לילד של המקום. אין לו מקום בעולם, אין לו. אין לו, לא משנה מי שיהיה. אמרתי, יהיו לו המורים הכי טובים, הגננות הכי טובות, המטפלות הכי טובות, הבת שירות הכי טובה, זה לא יודע. זה משהו בלב, זה משהו בלב. מבינה? זה משהו בלב. זה לא שאני אומרת לך, תעשי ככה וככה וככה. הילד מרגיש את זה. הילד מרגיש עם אמא שלו חושבת שהוא הכי יקר בעולם, או לא. אם יש לה דברים אחרים שיותר מטרידים אותה ויותר מעסיקים אותה, או הוא הראשון, הראשון, זהו, לא? היא לא צריכה לא להתעסק בדברים, היא לא צריכה כל היום לשבת ולהסתכל עליו. אני זוכרת שהילדים היו קטנים המון פעמים, המון אחרי צהריים. סתם הייתי יושבת על הספה, היו משחקים שעות, וכושי הסתכלו לכיוון שלי. אבל הם ידעו שאני שם. בנו עולמות, החריפו עולמות, עשו דברים. לא, באמת. זה עולם שלהם, זה לא שאני הייתי חייבת לשחק איתם. אבל עצם זה שאמא יושבת איתם, הם יודעים, בזמן הזה שאנחנו בבית, אמא שלנו נמצאת. למה? למה שצריך? ולא, אני אומרת שוב, יכול להיות שהיו זמנים שהם לא הסתכלו. אבל הם ידעו, הם ידעו בלב, אתם הכי חשובים. אין מישהו יותר חשוב ממכם. שואלת מה אמא, ואבא חוזר בערב. אבא זה פנים החוצה. אם מישהי מכירה אבא אחר, יש אבות אחר, אבל זה חריג. זה חריג. אין מקום בעולם, אני מתכוונת שהוא יכול להיות הוא עד הסוף. בטח יש הרבה מקומות טובים בעולם. אבל איפה את יכולה להיות עצמך עד הסוף? לא להתבייש ולא להתבלבל, ואת יודעת שאת יכולה להגיד דברים גם לא פשוטים. את יודעת שיש נעים המקום לזה. ברור שיש עוד מקומות בעולם חלילה. אבל אני מתכוון כבחינת האחריות שלי, מה אני צריכה לתת לילד, בסדר? בטח יש המון מקומות. קודם כל במשפחה יש סבא וסבתא ויש דודים, יש באמת מורות שלימדו אותנו, ולא משנה, אפילו מדריכה בסניף יכולה להיות מאוד 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 משמעותית. הייתה לי מדריכה בסניף, קראו לה אילן נחטיילר, לא קראו לה את נחטיילר. עד היום, כן, הם איבדו, בגלל זה אני אומרת לך. מבחינתי, כן, מבחינתי עד היום ברור לי שהיא דמות, לא ראיתי אותה שנים, אני לא אתכם. המון שנים, אולי 30 שנה לא ראיתי אותה, אולי יותר. אבל אני יודעת שמשהו שהיא חרתה בתוכי כשהייתי חניכה שלה, זה הולך איתי עד היום. זה ברור לי, ברור שיש לנו דמויות שהן משמעותיות. כמו סבתא של אדם. הייתה מחנכת של כיתה היבה, לא, ברור שיש דמויות כאלה. אבל בסוף את הביטחון, את היציבות, את עד הסוף זה אימא. קודם כל, אני חושבת שמי שאבא ואמא שלו נפטרו, הם לא עזבו אותו באמת. זה בדרך אחרת, בסדר? אם מישהו, אין לו אבא ואמא. אין לו, באמת אין לו. אז יש איזה קשרים נשמתיים שאבא ואמא מעבירים לילד. ושוב, אם יש ילדים אחרים, צרות אחרות, אז באמת מנסים ליצור להם מסגרות שדומות לזה, נכון? הרבה בתי ילד, שנראה לי שזה באמת מבורך, שיש כביכול אבא ואמא. זה לא אבא ואמא שלו האמיתיים, אבל הרצון הוא ליצור מקום כזה שיש לו את הדמויות האלה. בסדר, נכון, מסכימה איתך שלא תמיד זה פשוט, מציאויות קשות, אבל צריך להשתדל מה שאפשר.
אני רוצה להבין, הילד צריך להרגיש שהוא
הילד צריך להרגיש שהוא הדבר הכי חשוב לאבא ואמא שלו, כן.
אבל אם הוא לא מרגיש את זה, אז
זה שהוא הכי חשוב לאבא ואמא שלו, זה לא אומר שלפעמים הם גוערים בו, זה לא אומר שהם לא מעבירים עליו ביקורת, זה לא אומר שהם לא מחנכים אותו לכל מיני דברים שחשוב להם לחנך אותו, לא משנה, אל תזרוק את הגרביים בסלון ותשטוף כלים כשהתורנות שלך ותכין שיעורי בית, זה לא קשור, זה משהו אחר. אני לא אמרתי שאני עיקר החיים, אמרתי אני הכי חשוב, אני הכי חשוב להורים שלי, וההורים שלי יהיו מוכנים לעשות בשבילי הכל. לא תמיד הם יכולים, לא תמיד יש להם אפשרות, לא תמיד יש להם אמצעים, אבל יודע בלב שלו שהם יכולים. ספרתי לכם על הזאת עם הנעלי ספורט, נכון? היא לא תמיד יכולה לנסוע להביא לילדים שלה, לא תמיד. לא תמיד אמא יכולה להכין ארוחת צהריים לילדים שלה. בסדר, יש אמאות שיכולות, והן קמות ב-4 בבוקר. אני מושג לכי כמה ב-4 בבוקר, אני בחיים שלי לא קמה ב-4 בבוקר. סליחה, מכילה? גם לא קצת אחרי זה. לא, לא אגלה לכם מתי אני קמה, אבל זה לא קרוב לא ל-4 ולא ל-5. אני ישנה, מה אני אעשה? לא, אני גם יודעת שאני צריכה את זה. זה ברור שאני צריכה את זה, אני לא ישנה סתם. אז לא כל אחד יכול. בחיים שלי לא נראה לי שקמתי ב-4 בבוקר והכנתי לילדים שלי ארוחת צהריים. אני גם אשכנזיה, אתם יודעות, אני כן מכינה ומקפיאה, שמעתם על זה שיש מקפיא בעולם. אני מקווה שזה טעים להם גם ביום שלישי. אבל הידיעה הזאת זה של אמא. זה היכולת של אמא, הזכות של אמא, הפלא של אמא, שהיא יכולה להגיד את זה לילדים שלה. והם מרגישים את זה, הם מרגישים את זה, הם יודעים את זה. הם יודעים, ילד יודע שיכול להתקשר לאמא שלו, הוא מוטרד ממשהו ב-11 בלילה, הוא יודע שיכול להתקשר. הוא יודע שאמא תרצה, אם הוא לא יתקשר, אז אמא תצטער, אז יכול להיות שהוא יראה את אמא שלו. אבל אם היא תדע שהוא היה במצוקה והוא לא יתקשר, אז זה יצער אותה. היא תגיד לו, חבל שלא התקשרת. בסדר, לא משנה, יכול להיות שמפת כיבוד הורים הוא לא יתקשר, לא חשוב, אבל אני מדברת על מערכת היחסים. ואין עוד מישהו בעולם שייתן לו את זה. אין. שוב, יתנו לו המון המון דברים טובים. אמא אומרת, אתה הכל, אתה הכל. ולפעמים אני לא אתן לך את זה. לא רוצה מיליון דולר, אין לי מיליון דולר. משה מאוד רוצה שאתן לו המון כסף. אני אפן. אמא שלי אמרה לו, אמא שלי הייתה צריכה שטר של 20. היא אומרת לו, משה, יש לך שטר של 20? כן, אני אביא לך במקום איזה שטר של 5. שווה סבתות זה שווה. שתהיה תבקש ממנו 2,000, ואז הוא יביא לו 7,000. אין לו 2,000. אמנם הוא עבד קצת השנה, אבל לא הגיע לנו. הקיצר, לא כל דבר אפשר לתת, אבל יש דברים שאתה יודע שאבא ואמא היו מוכנים לעשות הכל, וצריך לזכור את זה. וכשאת, אני אומרת הרבה פעמים, לרצות להתחתן זה נורא נחמד, אבל אתה צריך להבין שזה אחריות. זה אחריות. את מפסיקה להיות פרטית, את מתחילה להיות בן אדם כללי. ובן אדם כללי, זה אומר שיש לך מוכנות בלב שלך למסור את הנפש של הילד הזה. באיך, לא יודעת איך, כל אחד בדרכים שלו, בסדר. אי אפשר לדעת. אבל הוא יודע את זה, זה ברור לו ובהיר לו, שאבא שלו יעשה בשבילו הכל. כן, יכול להיות גם שהוא יגיד, אבל לא צריך. בסדר, יצחק היה צריך להגיע ב1:30 לבאר שבע. אמרתי לו, יצחק, באמת, אין לי בעיה ב-12 בלילה, לקחת אותך הכי כיף לסעה ב-12 בלילה. בדרום הר חברון, אני אסע שם לבד, שיא הכיף. כאילו, אתה רוצה, בשיא הכיף, אני לוקחת אותך לבאר שבע, מחזירה. אמר לו, בסדר, אז הוא נסע ב-11:15, וחיכה שם, אני לא יודעת כמה זמן הוא חיכה עד האוטובוס של 1:30 בלילה. ולפעמים אני לא אגיד לו את זה, בסדר? לקשת אני לא אקח אותו, לבאר שבע, אני מסכימה לקחת אותו. אני מתכוונת שהוא ידע, שהוא ידע, שהוא ידע. ובטח במציאויות יותר קשות ויותר מורכבות, שאתה עומד לצידו, אתה עומד לצידו, אתה... כן, כמו הציפור הזאת, כתוב ב... לא למדנו את זה, לא חשוב, לא נראה לי שנספיק השנה. כתוב במצוות שילוח הקן, נכון? כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך, או על עץ או על הארץ, הפרוחים או ביצים, והאם, לא זוכרת, רובצת על הפרוחים או על הביצים, לא תיקח חיים על הבנים, שלחת שלח את האם. מה זה שלחת שלח את האם? שמה המצווה הזאת? אז מסבירים בספרים, מסבירים את זה. שהטעם של המצווה, מה זה שלך תשלח את האם? הלך פעם ברחוב וראית ציפור? מה קרה כשהציפור ראתה אותך? מה היא עשתה? היא עפה, היא ברחה. הלך פעם ברחוב וראית חתול חוץ מהחמוד הזה. את רואה חתול, הוא בורח. את רואה, בעלי חיים הם פוחדים מבני אדם. בעלי חיים הם יראים מבני אדם. מה זה שלך תשלח את האם? תגיע לשם ותברח. כתוב בספרים שמצוות שילוח הקן זה בשבילנו. שמה יקרה כשתתקרבי אל הקן ותרצי לקחת את האפרוחים או הביצים? להפתעתך הרבה, הציפור הקטנה הזאת שבקושי יש לה שכל במוח, סליחה, הקטן שלה, היא ממש לא תברח, ולא רק שהיא לא תברח, היא תנסה להילחם בך. למה היא תנסה להילחם בך? כי כשיש מישהו שמנסה לפגוע בגורים או בגוזלים, אז האימהות שלהם, הן יודעות שהם ימותו. יכול להיות שהם ימותו. והם ילחמו על הגורים והגוזלים שלהם עד מוות. עד מוות. כן, רואים את זה הרבה פעמים בסרטי טבע, איזה שועל שמתקרב לאיזושהי קן של ברווזה, או לא משנה, או משהו כזה, והוא רוצה לקחת מהברווזונים הקטנים. האווזה הזאת מתחילה להילחם בו. עכשיו הוא הרבה יותר חזק ממנה, ויש סיכוי שהיא תמות, זה לא מעניין אותה. היא הולכת להילחם. אומרים, כתוב בספרים, שאדם, מביאים את האדם למציאות הזאת, ושהוא ילמד מה זה אבא ואמא. מה זה רחמים? מה זה להילחם על הגוזלים שלך? זה באינסטינקט קיים כמעט אצל כל בעלי החיים, שהם במדרגה של בעלי חיים. בסדר, צבים זה לא בדיוק מדרגה. כן? הצבא מטילה את הביצים שלה באיזשהו קן שהיא עושה, ומכסה אותם בחול וחוזרת לים. אבל בגדול, בעלי חיים במדרגה יותר גבוהה, הם לא מוכנים להשאיר את הגורים שלהם, את הגוזלים שלהם לבד. וגם אם הם ימותו על זה. זה בשבילך שלחת שלח את האם. זה שאתה תלמד מה זה רחמים. שאתה תלמד מה זה אמא מגנה על הגוזלים שלה. זה בשבילנו. זה לא בשביל האמא שהיא לא תראה שלקחת את הגוזלים. זה בשבילך, זה שיעור לך. מה זה רחמים? רחמי אב על בנים. רחמי אם על הגוזלים שלה. זה. אז שוב, כל אחד מהיכולות שלו. אין לנו מיליון יכולות, אבל שילד ידע את זה. זה אור נרות שבת. אור נרות שבת זה אמא אומרת, אני בבית הזה עושה את האור. אני בבית הזה יוצרת את החיבור. אני בבית הזה אחראית על השלום. אני בבית הזה רוצה להקשיב, לראות את הפנים של כל אחד. להקשיב לכל אחד. כן, משה לא אוהב שאני מספרת עליו סיפורים, אתה תגלו לו, ממילא לא תפגשו אותו. אבל כמעט כל לילה אומר לי, הוא הולך לשון מאוחר מאוחר, הוא בן זקונים, בסדר, כל מה שקורה בבית זה חלק מהחיים שלו. הוא לא אומר, אף ילד שלי אף פעם לא הלך לשון מוקדם, אבל הוא עלית על כולנה, בסדר? והוא אומר לי, אמא, בואי תשבי לידי. לפני שהוא הולך לשון. מה אתה בכיתה זין? מה אתה צריך? ואז אני יושבת לידו, קצת אנחנו פטפטים, קצת אנחנו שותקים. מה אתה צריך את זה? כאילו, אתה ילד גדול. בשבילי הוא לא ילד גדול, אבל הוא מבקש את זה. מה, ילד בכיתה הזה היית צריך לשבת עם אמא שלו לפני השינות? כן, סתם להרגיש שאני יושבת לידו. זה נראה לי מה זה אמיתי. מה זה נכון? אז ברור שכשספי היה בכיתה ז', שעכשיו עוד מעט הוא בן 31, מי היה לו זמן בכלל להסתכל מתי הוא הולך לישון? לא, כי היו לי ילדים קטנים, וברור שישבתי ליד הקטנים, הוא כבר היה גדול, קרא איזה ספר. זה הולך לפי אם אתה גדול, קטן, באמצע. הייתי בטוחה שהוא ענק, הוא בכיתה זין, הוא ענק, הוא עצמאי, הוא גדול, מסתדר בלעד, מי חשב על זה? אבל משה הוא התינוק שלי, אז ברור שאני יושבת לידו. חבל שלא ישבתי גם ליד צפי, אבל בסדר. הוא מחל לי, עכשיו שהוא יושב ליד נועם ואריאל, שיסתדר בעצמו. כן.
כאילו,
כמה דבר
אומר שכן יש
כאן
דבר,
אני
מסתכלת,
באמת,
כאילו,
כל
אין צורך
ממש
דבר שלו.
אמא יש לה כוח מופיע. היא כמו תבנון, שמונה זרועות. אני לא אומרת שזה קל, לא אמרתי שזה קל. אבל זה ברור, ברור, ברור שזה התפקיד שלו. כן, זה התפקיד שלו. וגם, אני לא חושבת שצריך ללדת ילדים כמו זבובים. כן, העיקר ללדת ילדים. ילדים זה נשמות. נשמות, צריך שיהיה פניות לכל אחד. באמת. באמת, אתה משקיע בנשמה. זה לא אם קנית לו נעליים או לא קנית לו נעליים, שגם זה חשוב. זה אתה צריך לתת לו משהו צריך לקבל. ברור, ברור. ומותר לקחת עזרה גם, כן? אני לא חוכמה שגידלתי את כל הילדים שלי. כל השנים הייתה לי מטפלת. מאז ששרה הייתה בת, לא זוכרת עוד כמה, בת שנה אולי, ועד שמשה כבר היה בן ארבע, ואז אמרתי, חמודה, כבר אין לך מה לתת לה לעשות זהו. חייבת לשלח אותה. כל פעם המצאתי לה עוד תפקידים, כבר משה היה בגן, כן? ולא רציתי שהיא תעזוב אותנו, כל פעם המצאתי לה עוד תפקיד ועוד תפקיד ועוד תפקיד, וסף אמרנו, טוב, נראו התפקידים. אבל היא הייתה עוזרת, היא הייתה באה אלינו הביתה, והיא הייתה מטפלת בתינוק, אבל היא הייתה שוטפת לי כלים ומקפלת לי כביסה וטובה לי כביסה. כי הייתי חוזרת הביתה כמו מלכה. ואז היה לי זמן לילדים שלי. לא הייתי צריכה להתעסק בכל הדברים המעצבנים האלה. היום אני עדיין לא יודעת איך עושים את זה, מה אתם חושבות? 15 שנה היא עשתה לי את כל זה, אך בסוף אני לא יודעת לקפל כביסה, אבל לא נורא. לפחות אני יודעת לדבר עם הילדים שלי, זה גם חשוב.
אבל נראיתי
לי שהם תינוקות, כאילו, בגלל שבועה בבית, היא לא עבדתי. אבל היא הייתה מביאה לי, זה היה הפלא של קריית ארבע, היא הייתה מביאה לי את התינוקות להניק אותן באולפנה, לימדתי באולפנה. היה חדר באולפנה, שם הייתי מניקה את התינוקות שלי, כלומר הייתי רואה את הילדים שלי כל איזה 3 שנים, מתי שהיה צריך. היא הייתה איתו מטיילת, היא גם כל יום, אם היא הייתה מרוסיה, כן? היא הייתה גם בשלג, בכפור, מה שהיה, היא הייתה מטיילת איתם בחוץ. צריך לנשום אוויר. אין יותר דברים כאלה, זה היה עלייה מרוסיה. היא למדה הנדסת בניין האישה הזאת, היא הגיעה לקריית ארבע, היא לא יכולה להיות. היא לא יודעת עד היום עברית כל כך. היא לא יכולה לעבוד בעבודה שלה. אז 15 שנה הייתה אצלנו, זה הזוי. היא הייתה צוחקת, היא הייתה אומרת שהיא מטפלת של כולנו. גם שלי, גם של חנני, גם של הילדים של כולם. באמת? לא. אבל לא משנה, היא הגיעה מהעולם ששם, היא לא הייתה... קצר. אין את זה היום. הילדים שלה לא... הילדים שלה שכבר למדו פה וגדלו פה, הם לא עושים את זה. לא, זה באמת היה לי נס. זה באמת היה נס. אני לא יודעת איך הייתי מסתדר לי. וגם כולם אהבו אותה. קצר, באמת היא הייתה... כמו סבתא, כמו שיש סבתא בבית, אז היא הייתה כמו סבתא כזאת. וזה באמת מאוד מאוד עזר לי, באמת. אני לא יודעת איך הייתי עושה, מה הייתי עושה. גם לפה, כשהייתי פה, הייתה הביאה לי לפה את התינוקות. הייתי מניקה פה, והיא ממשיכה בסיור, ממשיכה בטיור. זה היה מצחיק, כשמשה נולד, כבר לא היה לי... כל העגלות שהיו... הכל נשבר כבר ונהרס. והייתה מישהי, סתם, זה מעניין. הייתה נערה, בחורה בשוויץ, שהקימה גמח עגלות. למה בשוויץ? כי בשוויץ כולם עשירים, ואין דבר כזה שאתה מעביר את העגלה של הילד הראשון לעגלה של הילד השני, זה לא ראוי, כאילו לא במדרגה. אז היא עשתה גמח עגלות, גמח של כל מיני דברים של תינוקות, והיה יהודי מפתח תקווה, שהוא היה עובד בבלגיה, זה היה מבלגיה או שוויץ, לא זוכרת, או בלגיה או שוויץ, לא משנה. הוא היה עובד ביום ראשון לנוסע, טס, וביום שישי הוא היה חוזר. והוא היה מביא את העגלות למדינת ישראל, ואני לא יודעת איך זה הגיע, איך שמעו על זה בקריית ארבע. ואז כשהייתי בבית חולים עם משה, מתקשרת אליי חברה מפה ואומרת לי, אולי צריכה עגלה? אמרתי לה, וואלה, יש לך רוח הקודש, באמת אין לי עגלה לתינוק הקטן הזה שנולד. אז היא סיפרה לי על הגמח הזה, וקיבלתי עגלה משוויץ, מעולם לא היה לי עגלה כזאת, כלומר, 8 ילדים שלפניו, הייתי קונה טיולונים כאלה, וקיבלתי עגלה, אמבטיה כזאת עם זה, ועם כל מיני עטיפות וסדינים כאלה יפים עם רקמה שאני משתמשת בהם. בליל הסדר אני משתמשת בהם, דינים מטריפים, אני משתמשת בהם בתור ציפיות כאלה, להכניס את האפיקומן, כלומר, לא מעזדה, זה לא סדינים לך, השיא היפים, הדינים כאלה, לא למשפחת את ראש. ומה קיבלתי? שק שינה לתינוק, שק שינה מבלגיה, כן? אתם מבינות באיזה חומה השק שינה הזה? בקושי יש לי שקי שינה לילדים, קיבלתי שק שינה לתינוק, ומשה נולד בתשרי, זאת אומרת, הוא עבר את כל החורף, מתחילת החורף של קריית ארבע, עד הסוף, היא הייתה מכניסה אותו לשק שינה, מכניסה אותו לעגלה. חוץ משהי ביום שירד שלג, היא הייתה הולכת אותו לטייל. כל יום. שזה קיבלתי את השק שינה. בקיצור, באמת אין דברים כאלה.
לא, זה כאילו, נגיד, ההחלטה הזו שאני שמחתרת,
אז היום זה כאילו לנשים שהם מחוץ לבית כדי הרבה שעות, ואז
יש מישהו שמקבל את הילדים, אבל זה נתנים שלהם.
נכון, אז זה...
בקיצור,
זה מורכב.
באמת, אני חושבת שיש לך...
לא יודעת, אז מוצאים פתרונות. אני אומרת, גם מותר לקחת עזרה בכסף. אם באה נערה ורק שוטפת לך כלים ומקפלת לך כביסה, נערה צעירה, את כבר קצת בחופש ויכולה להיות עם הילדים שלך במקום להתעסק כל היום בערימות של הכביסה. נכון, אז צריך... אני אמרתי לכם שלאבא ואמא מותר לעזור, מצווה לעזור, כדאי שיעזרו. אל תהיו אידיאליסטיות ותגידו, אני לא לוקחת כסף מההורים. כשתתחיל לעבוד ויהיה לך הרבה כסף, אל תתחי, אם, לא אמרתי תבקשי כסף מההורים. אם אבא ואמא רוצים לתת לך כסף, אל תהי יותר צדיקה מהם ותגידי תודה רבה, לא רוצה את הכסף שלכם. זה, בשביל מה אבא ואמא עובדים? בשביל מה? לשמור את הכסף אחרי שהם ימותו, תריבו על הכסף? באמת, לא, באמת, למה? למה אבא ואמא עובדים? למה? לשמור את הכסף בכספת? מה? זה ככה סבתא שלי הייתה עושה, אמרתי את זה מסבתא שלי, וההורים שלי, אחריה כמובן. היא הייתה אומרת, אני נותנת לכם כסף כשהיד שלי חמה. לא רוצה לתת לכם שהיד שלי קרה. אני רוצה לראות שאתם משתמשים. מה
חייבה?
היא כל הזמן הייתה מחלקת כסף, כל הזמן. אולי לא נשאר, לא יודעת מה נשאר בירושה, כי אני לא בת שלה. אבל כנראה בירושה לא נשאר הרבה כסף. אז מה? אז מה? למה? למה? למה אנחנו עובדים? למה? למה אנחנו מרוויחים כסף? לשמור אותו? אם אבא ואמא אומרים לך, אנחנו רוצים לעזור לך, אחרי שאת מתחתנת, תגידי, אבא ואמא, תודה רבה, זה ממש עוזר, תודה, אני שמחה. באמת, למה? לא, יש כאלה אומרים, אנחנו לא לוקחים כסף מאף אחד. כשיהיה לך כסף, אני זוכרת שהיינו ילדים, סבתא שלי הייתה מגיעה באוטובוסים מחיפה, הייתה באה עם סל, שמן, סוכר, כאילו, ההורים שלי שניהם עבדו, היה להם כסף, קנינו שמן וסוכר בסופר, זה מה שהיא רצתה להביא. חוץ מהכסף שהיא נתנה. למה לא? למה לא? מה? למה להיות אידיאליסטים בדברים שלא צריך? וגם יותר צדיקה מההורים. למי ההורים יתנו? למי? קודם תנו לילדים שלכם, אחר כך תשמרו את הכסף, לא יתקיים מתי. חבל? אז אם אבא ואמא רוצים לעזור לכם, תגידו, אבא ואמא, תודה רבה, שמחתם אותנו. באמת, שים כיף. שים כיף לתת לילדים, באמת. לא שאני אומר לשמור את הכסף לעולמות הבאים. אז זה אמא, זה אמא. אל תשכחו את זה, בתוך כל התפקידים של אמא זה אמא. ושוב, אין מי שייתן, אין מי שייתן. אין מי שייתן את זה לילדים. שהם ידעו שמה שאפשר לתת, אנחנו נותנים. אני אומרת שוב, זה לא סותר. זה לא סותר גבולות, זה לא סותר גדרים, זה לא סותר דברים שלא מרשים, זה לא סותר שאומרים לילד לעשות דברים שמעצבנים אותו. ברור, אני לא מתכוונת בכלל לחיים של הפקרות. אני מתכוונת למשהו פנימי, פנימי, פנימי עמוק, שילד מקבל מאמא שלו, ואין מישהו אחר שייתן לו. וכל אחד תקבע בבית שלה, מה הגדרים ומה, דיברנו על זה, נכון? תאסוף את הצעצועים, לא תאסוף את הצעצועים, תשטוף כלים, לא תשטוף כלים, תכין שיעורים, לא תכין שיעורים. תלך למעיין, לא תלך למעיין. מה? בסדר, נגמרו הקושיות. כל זה לתפעלו שתחתן חתן עשיר, מה הסיפור? זה הקריטריון הראשון, קודם כל שיהיה עשיר, שיהיה לנו כסף, אחר כך כל השאר. מה זה?
אבא שלו עשיר.
מה? אבא שלו עשיר, ברור שלא הוא. אבא שלו עשיר ונדיב, זהו. אחר כך יש עשירים שלא נותנים כלום. ברור שאבא שלו, הוא יושב בבית מדרש, לומד תורה כל היום. הוא מאוד עני, אבל אבא שלו עשיר. שיח חשוב. חוץ מזה בדיוק, זה אפשר להתחתן עם מישהו שאבא שלו עשיר, אתה יודע, זה לא עבירה. עשיר אבל עם לב רחב, יש עשירים שבטוחים שבגלל שהם עבדו קשה על הכסף, אז הם לא ייתנו לילד שלהם גרוש, כדי שגם הוא יעבוד קשה להשיג את הכסף. אז אני כבר... קיצור, עד לשם אני לא נכנית. טוב. אני מתלבטת אם לקרוא עוד קצת, או שנעשה תובנות. כמה אתם לחוצות לשבת? תובנות? בסדר, יש לנו עוד שבוע הבא ללמוד. אני מקווה שנזכה עוד ללמוד קצת על השביעי שם. בשבוע הבא. זה להרחיב את המושג מנוחה וקדושה, ויש לנו עוד קצת דירות בדף הזה, ואחר כך נעבור לדף הבא. יש עוד דף שאצל נועה שנקבל בשבוע הבא, ועוד קצת בדף הזה. זה לא נגמר, לא נראה את הכל, נראה עוד קצת. תלמדו בחברותות. תלמדו בחברותות איך תלמדו במשך השנה. רגע, עושים תובנות עכשיו, אל תברחו. התפקיד של האבא קודם כל זה כיוון רוחני, הוא ראש המשפחה. הוא יותר הצד של השכל שמכריע. אבא צריך ללמוד עם הילדים שלו תורה. כתוב, ושיננת לבניך ודיברת בה. נכון, כתוב את זה. כתוב, שמע בני מוסר אביך. אבא יש לו צד של השכל, של הלמוד, של הבירור, של התוויית הדרך, ברור. יש לו הרבה תפקידים, אבל הוא לא כל כך נמצא בבית, לא נעים לי להגיד לכם. אצלנו מי שהולך לאספות הורים אצל הבנים זה אבא, לא רוצה לבוא איתך. דברת לבד עם התרמלמות שלנו.
אחריות רוחנית, שכלית.